שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני באולפן איתן אבריאל וסמי פרץ, יום, אפשר לקרוא לו היסטורי.
יום היסטורי.
היסטורי, ולילה היסטורי.
אתמול היה יום היסטורי, אולי מחר יהיה יום היסטורי, שבוע היסטורי.
תקופה היסטורית. קודם כל צריך לגלות למאזינים שלנו, אנחנו מקליטים בעצם את הפודקאסט, בסביבות בין אחת לשתיים בדרך כלל, וזה עולה לאוויר נגיד בסביבות 4, ולרוב לא קורה הרבה בין 2 ל-4. אנשים ישנים, נכין צהריים.
ואז אנחנו עדיין רלוונטיים, פחות או יותר.
כן, אנחנו רלוונטיים, וגם הרבה פעמים אנחנו מדברים על דברים שאתה יודע, יש להם חיי מדף.
שזה הרעיון של הפודקאסט, ככה להיכנס יותר לעומק לדברים.
ובימים האלה, לאף חדשה אין חיי מדף ארוכים מדי, כי חדשה רודפת חדשה, ומידע חדש רודף מידע חדש, אז מה שנכון לשעה הזו, זה העובדות הבאות. אתמול ראש הממשלה פיטר את שר הביטחון יואב גלנט.
אכן.
עשרות אלפי אנשים יצאו לרחובות הערים בלילה, חסמו את איילון, אתה היית שם, תכף תספר לנו על זה איתן. מדורות, הפגנות, חסימות וכולי, לא רק באיילון, גם במקומות אחרים. הבוקר ראש הממשלה בסדרה של התייעצויות, שמתוכם די ברור לפי הקולות שיוצאים מהקואליציה, שאת החקיקה הזאת הם יעצרו, אנחנו לא יודעים לכמה זמן, לא יודעים מתי תצוץ שוב מחדש, ומה שפחות ברור זה כל המהלך שכרגע מנסה נתניהו לעשות, בעצם לייצב את הממשלה שלו, לבדוק שיש לו ממשלה, שאם מישהו יחליט להתפטר, או שתהיה פה עוד איזושהי סחפות, או איזושהי דרדרות, אז הוא כרגע ממש מנסה לייצב כמו איזה מגדל כזה, שאתה צריך להחזיק אותו ולוודא שאף לבנה, כן. שאף לבנה לא נופלת, כדי לוודא שאפשר להחזיק מעמד עם הדבר הזה. ככל שאנחנו מבינים, שר המשפטים יריב לוין לא מתכוון כרגע להתפטר, זורם עם ראש הממשלה. אגב, יכול להיות שלתקופה מסוימת, רק כדי שהעסק הזה לא יקרוס, ומתישהו יבין שאם את המהלך שהוא, איך אומרים, הוא מתכנן כבר 20 שנה, לא יוצא לפועל, אז אני לא יודע מה הולך לעשות עם משרד המשפטים.
אני חושב שיש לי ניחוש לא רע.
שהוא ילך הביתה?
לא. הוא יחליף טקטיקה, יעבור לטקטיקת הסלמי.
אה, אוקיי.
ככה לעבוד לאט ובשקט ובעורמה ובתחבולות תעשה לך מלחמה, במקום שיטת הבליץ ככה בסגנון צבא גרמניה פולשת פולין.
אז המשמעות של זה מבחינת מאות אלפי אנשים שיוצאים לרחובות, זה שהם יכולים ללכת לישון, אבל עם נעליים.
לישון עם נעליים, כי אין שום סרט שהמאבק הזה מסתיים באיזושהי תמונת ניצחון וחוזרים לשגרה הקודמת. קודם כל, מה שהיה הוא כבר לא מה שיהיה בגלל שורה ארוכה מאוד של סיבות. נדלקו יותר מדי תחושות, תסכול בשני המחנות דרך אגב, לגבי חזונה של המדינה. המחאה כבר לא רוצה לעצור רק בהקפאה של המחאה, היא רוצה כבר דברים נוספים. היא כבר מזה כמה שבועות קוראת וזועקת לחוקה למדינת ישראל. הדבר הדי מוזר הזה שאנשים מסתובבים עם סדינים ענקיים, תמונה מודפסת ענקית של הכרזת העצמאות ומגילת העצמאות. מצד אחד, אז יש מחנה אחד שרוצה חוקה, המחנה השני מאוד מתוסכל מהתפיסה שהסבירו לו שהוא הרוב, ולכן הוא יכול להשיג דברים, והוא לא מקבל את מה שהם רוצים, וזה יחלחל עמוק, אני חושש.
לא, אין ספק, אין ספק.
בימין, הטענה הזאת שטייסים שווים יותר מאזרחים מדימונה, ובתור תושב דימונה אתה יכול להסביר שזה ככה או זה לא ככה, אבל יש כבר מי שמנגן על את המוזיקה הזאת.
לא, אין ספק, אני חושב שיש פה, נזרעו פה המון זרעים להרבה מאוד דברים, או צפו הרבה דברים.
אז המאבק יימשך מכל הצדדים, כן, המאבק יימשך מכל הצדדים, וגם העימותים, אני חושב שהעימותים גם מתישהו יגיעו גם ל... עד עכשיו זה היה כאילו בעיקר, בוא נגיד, הצגה של מרכז שמאל. אני חושב שיהיו פה גם הפגנות מימין, ויכול להיות שיש גם הפגנות דו צדדיות, אתה יודע, הפועל נגד ביתר.
אז זהו, רק צריך להוסיף, במסגרת ההתפתחויות של הבוקר, מסיבת עיתונאים מאוד מאוד חריגה של יושב ראש ההסתדרות, ארנון בר דוד, עם עוד כמה ראשי המגזר העסקי, ראשי ארגוני עובדים, כולל היושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה, פנחס עידן, איש ליכוד, שמודיעים על השבתת המשק מעכשיו לעכשיו, כולל השבתת כל ההמראות מנתב"ג, כולל השבתה של בנקים, השבתות בהרבה מאוד גופים אחרים, כל האקדמיה כמעט הישראלית מושבתת,
כן,
היום,
לגמרי, חלק
חלקים
ספר,
בשלטון המקומי מושבתים חולים, היום, בתי חולים,
כל בתי חולים
רופאים,
עובדים במתכונת שבת.
כן, אירוע באמת חריג, יוצא דופן, אנחנו נדבר הרבה בימים, בשבועות הקרובים על הדבר הזה ועל האירוע הזה, אז אנחנו לא יודעים להגיד בשלב הזה איך מסתיים האירוע.
לא, לספר איפה אתה היית אתמול, בערב.
אז אתמול אני דווקא יצא לי לשבת ביחד עם שאול מרידור, ראש אגף התקציבים, בפאב בתל אביב, ברחוב אלנבי, שיחה על דמוקרטיה, עשרות אנשים שבאו להקשיב, והתחלנו לדבר, והוא מאוד אופטימי, והוא הביע הרבה מאוד אופטימיות לגבי העתיד של ישראל, שנעבור אבל דרך שלבים קשים ורעים. אני אמרתי שאני אופטימי עם כוכבית, כי אירוע רודף אירוע, יש פה הרבה מאוד כוונות רעות של הממשלה הזו, את חלקם אפשר יהיה לעצור, את חלקם אני לא יודע אם אפשר יהיה לעצור, אבל הרגשת קצת את הקהל ואת האנשים שנמצאים שם. היום היה לי אירוע, תכף תספר על הלילה של אתמול, אבל היום היה לי אירוע גם כן קצת ככה בדרך לעבודה, עברתי ליד הבית של שרה בממשלת ישראל, והיו שם הפגנות, מאות אנשים היו מחוץ לבית שלה, זה כבר 4-5 ימים נמשך ככה, הרבה מאוד ניידות משטרה באזור, היא אגב לא מהשרות הכי חשובות, אבל שרה בממשלת ישראל.
תשמע, אצבע אחת בימים אלה, כל שר חשוב.
בוא נאמר שרה שלא שמענו אותה מדברת בכל האירוע הזה, והעניין היה שאיכשהו היה רמזור אדום, ויצא שצריך לעצור, כי יש רמזור אדום, נעצרתי באמצע ההפגנה הזו מול הבית שלה, ובאיזה אופן אינסטינקטיבי מצאתי את עצמי, מוציא יד מהחלון, ועושה כזה מין תנועת וי כזו, כמו של, לא אוהב להגיד, כמו של מחבלים שמשתחררים מהכלא כמעט.
צפרת קצת איזה מוזיקה?
צפרתי טיפונת, אבל אז אמרתי, טוב, עדיף לעשות את הוי הזה, ועשיתי את זה באיזה אופן אינסטינקטיבי, ואת האמת, לאט לאט ממש התגבש לי כמעט איזה גוש בגרון כזה, מרוב התרגשות על הימים האלה, על המשמעות של המאבק הזה. זהו, ואז היה רמזור ירוק, ונסעתי לפה.
יפה. אני החלטתי אתמול לקחת איזשהו פסק זמן, ואחרי יום העבודה הלכתי לסרט. ג'ון וויק 4 בכיכר דיזנגוף, סרט איום ונורא.
אבל יש כזה סרט טוב בחוץ, למה אתה הולך לסרטים בקולנוע?
חשבתי לקבוע לשעה וחצי לסרט.
להתנתק קצת,
ממש ככה, זה הייתה הגישה, להתנתק קצת, לשים את הטלפון בצד, לקנות פופקורן, ככה לנוח מהקרחנה שהולכת פה מסביב.
עשית יפה.
שזה, לא, אבל זה לא הלך לחלוטין, קודם כל הסרט היה גרוע, ומיד תוך חצי שעה לתוך הסרט התחילו ה-SMS'ים על הפיתורים של גלנט, ואחרי זה ה-SMS'ים על, וההודעות על קריאה לבוא ולהפגין בקפלן
וביילון.
יצאתי באמצע. קודם כל הסרט היה גרוע, כך שכנראה הייתי יוצא בכל תסריט. אני עושה את זה כשסרטים ממש לא טובים. דעתי האישית, כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה. ומשם נסעתי לחפש חנייה והגעתי לקפלן. נשארתי שם עד 3 לפנות בוקר, ואני רוצה להגיד לך ש אי אפשר היה להיות במקום ולא להרגיש איזושהי תחושה של, של אירוע שהוא, שהוא פעם ב, הוא לא פעם בשנה, הוא לא פעם ב, 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 בדור, הוא ממש פעם, פעם בחיים. היית מאמין, אתה יושב שם או עומד שם, ואתה רואה 3 מדורות ענקיות באמצע נתיבי איילון, הנתיבים מכוסים בבלוקים וברזלים וצינורות של אנשים, חתכות של אספלט שאנשים הוציאו, אני לא יודע מאיפה, וזה דברים שבמונחים של עיתונאי, מתי ראית את זה? ראית את זה בנפילת חומת ברלין, ראית את זה בכל מיני מהפכות בכל מיני
אגב, צריך להגיד רגע משהו על העניין הזה. איתן, זה תמונה אבל של אנשים שברגע שבו הם שמעו שגלנט הודח, נדמה לי שהדבר שעבר בתוכם זה, בוא'נה, קורה פה משהו מטורף במדינה הזאת, אני לא יכול לשבת עם עצמי בבית, אני חייב לצאת, לעשות משהו.
לחלוטין לא מורגן. לא הייתה משטרה שם, מגיע מאוד מאוחר, כל הכבוד למשטרה באמת, אירוע כזה שהיא נתנה לה, אף אחד לא נפצע עד כמה שידוע לי, ולא קרה שום דבר יוצא דופן, למעט שבאמת ב-4 לפנות בוקר החליטו לדחוק את האנשים החוצה ולשלוח אותם לישון כמה שעות. אתה מדבר על אותה תחושה של מחנק בגרון, התחושה שלי הייתה של שטעות ושל אי אמון, ואתה לא מבין מאיפה האנרגיות הללו, מאיפה החוצפה הזאת שיש לאנשים, ויש להתקהלות של אנשים שבאמת מרגישים איזשהו דחף עצום לצאת החוצה ולמנוע את מה שהם רואים
כאיום
מוחלט
זה העניין.
על החיים שלהם.
האיום גדול מאוד, תחושת המחנק היא עצומה, ואתה לא יכול להישאר עם תחושת המחנק הזו.
אתה יודע, הרבה דגלים של להטאבים למשל, אבל אתה מבין לעומק שאלה אנשים שבאמת נלחמים על החיים שלהם. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים לכיוון הזה, וסמוטריץ' ובן גביר מנצחים, והם מעבירים את החוקים שלהם, וישראל מדינה, אז הם לא יכולים לעשות ילדים בישראל. זה באמת מבחינתם מאבק על החיים שלהם במדינה. מדינות אחרות שעברו תהליכים דומים, להטאבים לא היו רלוונטיים החיים האלה שלהם שם.
לא, אבל להטאבים זה רק חלק קטן מהתמונה.
לא, אני אומר להטאבים, אבל אתה מבין.
כשאתה רואה את מחאת אנשי המילואים, אתה רואה שהיא מגיעה בכלל ממקומות אחרים.
אני מסכים איתך, אבל
של שוויון בנטל, או הדר שוויון בנטל.
זה, זה, זה באמת מאבק על...
או
על...
נשים, מאבק הנשים, בדיוק, שזה גם כן חשש.
בדיוק, לאישה שרואה את עצמה ליברלית חופשית ומצפה מעצמה מאז שהיא קטנה, איזשהו סוג של אורח חיים ואיזשהו סוג של, של חופש, פתאום לשמוע ולדמיין מה זה יכול להיות עוד שנה, שנתיים, זה כמו כניסה לכלא, אם גדלת בצורה מסוימת. אותו דבר על הטעם, אותו דבר על כל האנשים שמסביבם, לא חשוב, זה, אתה, זה, זה באמת היה נראה כמו איזשהו איום, אנשים באו בשביל אתה יודע, להתמודד עם איום קיומי.
אבל תגיד לי משהו, איתן, הדבר שבאמת כאילו מסקרן אותי, בשעה, נדמה לי, כמעט לקראת 9, יצאה הודעה על הפיתורים של גלנט, נדמה לי 10:50 או 9:45, ברגע הזה האנשים בבית, אין הפגנות מיוחדות, אין איזו התקהלות בשום מקום, וראש הממשלה מקבל את ההחלטה הזאת, אני לא יודע אגב מאיזה שיקולים, אני חושב שעושה שם טעות גסה מאוד, אבל בטח שיקולים מנהיגותיים כאלה ואחרים, אולי להרתיע אחרים בליכוד ששקלו, התלבטו אם כן להצביע בעד או לא להצביע בעד, אבל ראש הממשלה לא עובר לו בראש באותו רגע שדקה אחרי זה, עשרות אלפי אנשים בכל ארץ יצאו לצמתים, ידליקו מדורות, פשוט לא ידעו מנוחה לנפשם על רקע המעשה הזה, וזה גם שם את החותמת, על העניין הזה שראש הממשלה נראה כמי שאיבד לחלוטין את שיקול הדעת שלו, עובד לפי מה שהסביבה הכי רעילה והכי קיצונית שיש לו, מאכילה אותו או מוזן ממנה, אנשים שקולים, אנשים שיכולים להגיד לו בוא נשען על זה, בוא נחשוב על זה, בוא נעשה משהו אחר, נעדרים לחלוטין מסביבתו, וכל כולו בעצם נמצא רק בעניין הזה של הישרדות הממשלה שלו, והוא חושב באותו רגע שזה מה שיגרום לממשלה שלו לשרוד.
יש תופעות כאלה, אני דיברתי עם כמה אנשים, הם להבדיל אלף אלפי הבדלות, אנחנו ממש לא שם, אבל מנהיגים כמו פוטין, מנהיגים במדינות טוטליטריות ודיקטטוריות, באמת מתאפיינים בזה שהמנהיג מנותק לחלוטין, ממה שקורה בחוץ. הוא לא מקבל דיווחים מהשטח נכונים, הוא לא יודע מה קורה בשדה הקרב. יש לו איזושהי תמונה מעוותת לחלוטין, שהיא תוצר של מה שזורם לו קצת תקשורת וקצת אנשים שלו. הרבה פעמים אנשים מעוותים את התמונה לצורך האינטרס שלהם. אף גנרל לא יכול לבוא ולהגיד שאתה יודע, המצב בקרב לא טוב, אז הוא מייפה את הדברים, כי אחרת ידיחו אותו. יש כנראה היום למדינת ישראל ראש ממשלה שגם מנותק ממה שקורה מבחינת התחושות והאירועים במדינה, וגם אני מקבל הרבה מאוד דיווחים, אני לא יודע על זה יותר מאף אחד אחר, אבל כנראה לחצים שהם לא מהעולם הזה בתוך הבית. זאת אומרת, כמות השמועות שהתרוצצו אתמול בלילה בנוגע לאווירה בבית נתניהו ולדמויות שלוחצות עליו לקבל החלטות, הכוונה כמובן לאשתו ולבנו יאיר, ואחר כך בבוקר איזשהו סוג של דינמיקה של משפחה לא שפויה, שאולי צריכה, אתה יודע, להגיע להסתכלות. אני לא חושב שזה שם, אני לא אומר את זה, אני רק אומר שמתחיל להיווצר פה נרטיב.
יש שם בעיה מאוד קשה.
סביב העניין הזה, אין לי מושג, אבל כשעם שלם מתחיל לדבר על זה שראש הממשלה ומשפחתו אינם שפויים, ואולי צריך להשפז אותם בכפייה, חס ושלום, אני לא רומז לדבר הזה, אבל מרגע שדיבור כזה נוצר, זה הולך למקומות, אתה יודע.
כן, תשמע, אני לא יודע, אין חוק שאוסר על ראש הממשלה להתייעץ בבני משפחתו בדברים מסוימים, אבל אני חושב שהנוכחות של הבן של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, בחיים שלו, אני חושב שהסביבה הרעילה שהוא מייצר, חברי כנסת ששרים למרותו ומיד מצייצים את מה שהוא מצייץ, ושרים גם שעושים את אותו דבר, בעיניי גורם שאני בטוח שבשבק, באיזשהם דיונים על יציבות המשטר וכדומה, מישהו נתן את הדעת על העניין הזה, לא יודע אם הוא עשה מעבר לתת את הדעת, אבל הם חושבים על זה. תשמע, עוד דבר שקורה היום שהוא גם כן מאוד מאוד חשוב, צריך לזכור, ראש הממשלה פיטר את שר הביטחון, ובעצם את הדרג שמופקד על צהל בעצם, הוא ערף את ראשו, כמובן שהוא עדיין בתפקיד, כי זה עוד לא נכנס לתוקף, אבל זה מכניס ללחץ מטורף גם את צהל. היום היה דיונים גם בפורום מטכ"ל שעסקו בהשפעות של ההדחה הזאת. מפקדים בצהל, מח"טים, מג"דים, קיבלו הנחיה גם כן לדבר עם חיילים, לדבר עם קצינים. אני שומע דיווחים על כל מיני נאומים מאוד מרגשים שמח"טים נותנים לחיילים ולקצינים שלהם. מין אירועים כאלה שבאים ואומרים, תשמעו, בסופו של דבר צריך לזכור, אנחנו צבא, יש לנו משימות, הדבר הזה קורה את החברה הישראלית, אנחנו חייבים לעצור את הדבר הזה אצלנו. בעיניי משימה סופר חשובה, כי במסגרת כל הדברים שהתעררו בחיינו ומעוררים כרגע, הנושא הזה של הצבא הוא דבר קריטי, קריטי לביטחון המדינה, קריטי.
זה מה שקורה, כן, שיש, כן, לך צבא שהוא צבא העם.
נכון, נכון.
צהל הוא צבא העם, העם כרגע מפולג, מבולבל במידה, כן, רבה.
ואני בעיקר חושב אגב שהדבר הזה...
מהמסרים.
והדבר הזה עוד יכול להימשך עוד הרבה מאוד זמן. אני לא בכלל רוצה להוציא מכלל אפשרות שאת התחושות האלה שמייצרים עכשיו בימין, שהם נתקלו פה מה שהם מכנים פה סרבנות, זה לא בדיוק סרבנות, זה אנשים שאמורים להתנדב ולא רוצים להתנדב, הם יום אחד ישלפו את זה גם למקומות שלהם. זה אירוע שאנחנו עוד נעסוק בו הרבה מאוד
זמן. אנחנו נעסוק בו הרבה, ועוד משפט אחד לגבי התקשורת, אתה יודע, כולם מדברים עכשיו על איזושהי אחריות לאומית, אתה עכשיו דיברת על אחריות לאומית של הצבא, של לייצב את השורות ואת המחלקות ואת הגדודים. פוליטיקאים קוראים אחד לשני לעצור ואיכשהו לאחד מחדש את העם, אז על התקשורת יש אחריות לא להפיץ פייק ניוז הזוי ושקרי מהבוקר עד הערב למי ש עושה את זה. מותר שיהיה לערוץ טלוויזיה או לעיתון איזושהי תפיסת עולם ולשקף את הדברים כלפי הציבור שלו, אבל חובה עליו להגיד את האמת, ולא להמציא שקרים ותיאוריות קונספירציה, ובאמת דברים שאני רוצה להגיד במשפט אחד, כל זה לא היה קורה להערכתי בלי מרק צוקרברג. זאת אומרת, אם לא היינו בעידן שבו הרשתות החברתיות, פייסבוק, וואטסאפ, אינסטגרם במידה מסוימת, אז זה לא שעם לא יכול להסתכסך, וזה קרה לנו בעבר.
תראה לי, חורבן בית ראשון, בדיוק, היה עם צוקרברג, חורבן, כן, בית שני, נכון, היה עם טוויטר.
נכון.
שנאה,
נכון,
לא נולדה ולא, נכון, ולא השתנתה בעקבות הרשתות החברתיות.
נכון, זה נכון, אבל אני חושב שבמקרה הזה ההבדלים לא היו כל כך גדולים, הם לא כאלה גדולים בין הציבורים השונים, שאם לא היו את המנגנונים האלה שגורמים לאנשים לעבור אתה יודע, להשתמש בצד השכלתני של המוח, להשתמש בצד הרגשי והאמוציונלי של הבטן או של החצי השני של המוח, הדברים לא היו קורים ככה, לא בעוצמה הזו ולא בדרך הזו, ולתפיסתי זה בהחלט, גם בישראל, גם בחו"ל, תופעת טראמפ, מה שתרצה, זה עם הרבה מאוד מניות לצוקרברג ולרשתות החברתיות.
טוב, אז לפחות יש להם מניות גם פה. פרסומת אחת ונמשיך.
היי, כאן גל, מנכ"ל בנק 1-0. אין כמו לשמוע איזה פודקאסט טוב, לשבת בפקק במכונית, רק להקשיב. אממה, שאז אני מופיע פתאום כדי לספר לכם על בנקאות פרטית דיגיטלית, שמבוססת AI, עם מנהלי כספים אישיים, וצ'קאפ פיננסי יומי, והלוואות מעולות, ופקדונות שווים, וריביות טובות. קיצר, מפריע לכם באמצע הפודקאסט. וגם יש שירות 24/6, שזה אומר שאנחנו זמינים גם ב-12 בלילה וגם ב-7 בבוקר. אבל עזבו עכשיו, לכו תקשיבו לפודקאסט, שיעביר לכם את הנסיעה הרבה יותר מהר. ואם תרצו לדעת יותר על 1-0, או לפתוח חשבון, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו. חפשו 1-0 בגוגל. אנחנו שם. וגם באפליקציה.
אנחנו מצרפים עכשיו את מיכאל האוזר טוב לשיחה, כתב הפוליטי של הארץ. שלום מיכאל.
אהלן.
תשמע, הסתכלתי היום על קווי היסוד של הממשלה הנוכחית, ויש שם פרק שקוראים לו משפט ומשילות, וכתוב בו את הפסקה הבאה, אני אקריא לכם את חלקה. כל סיעות הקואליציה יתמכו בכל הצעות החוק, לרבות בחוקי יסוד ובתיקונים לחוקי יסוד, כפי שיוצאו על ידי שר המשפטים, ושיעסקו במערכת המשפט, ובין היתר בהסדרת מערכת היחסים שבין הרשויות ובסמכויותיהן, ובפרט במערכת היחסים שבין הכנסת והממשלה לבין מערכת המשפט ובית המשפט העליון ובשיטת בחירת השופטים, כל זאת לשם השבת האיזון הראוי בין הרשויות. החקיקה תכלול גם את חקיקת חוק יסוד, החקיקה ופסקת ההתגברות. כל הצעות החוק שעניינן הנושאים הנזכרים בסעיף זה תקבלנה עדיפות מוחלטת ומלאה בכל מקרה ונסיבות על פני כל חקיקה אחרת, לרבות בכל הקשור לקדימות ראשונה בהעלאות הצעות למליאה מיד עם הנחתן בכנסת ובהשלמת הטיפול בהם ועדת החוקה לפני כל דיון בכל הצעת חוק אחרת המונחת על שולחן הוועדה.
התרגשתי.
ונשאלת השאלה,
התרגשתי.
אם זה לא מטען הצד שמפרק את ממשלת נתניהו הנוכחית.
שאלה טובה, אני לא יודע אם זה מטען הצד שמפרק את ממשלת נתניהו הנוכחית, כי מה היה בלי זה? כלומר, איך הייתה קמה הממשלה בלי זה? זה מה שקרה כאן דה פקטו ב-24 שעות האחרונות זה מטען צד מטורף שהתפוצץ על הממשלה. אני עדיין לא יודע איך, אני עדיין לא יודע מה יהיו ההשלכות של זה, בטח שלא אם אנחנו כן הולכים לבחירות או לא הולכים לבחירות וכולי, אבל ברור שזה מטען צד מטורף. אני לא חושב שהממשלה הזאת הייתה יכולה לקום בלי הדבר הזה, על זה נתניהו וסמוטריץ' ויריב לוי.
יש כאלה שאומרים, במקום להכריז על כל הכוונות שלנו, קבל עם ועדה, ואחרי זה גם להביא את אותו נאום מפורסם של יריב לוי, בוא נעשה את זה טיפין טיפין. אבל אתה יודע למה הפסקה הזו מופיעה פה לדעתי?
למה?
משום שיריב לוי לא שמח על ראש הממשלה, שהוא ילך איתו את כל הדרך הזו, והוא דאג לבצר ולנצור ולנעול את ההבטחה הזו בצורה...
זה פסקת סמוטריץ' שסוגריים שקרן בן שקרן.
הדבר הזה דווקא לדעתי הוא לא נועד ליריב לוין, כי יריב לוין ניסח את ההסכמים
הקואליציוניים. לא, יריב לוין כתב את זה לטובת ההסכמות שלו עם בנימין נתניהו.
הימור שלי שזה פסקת סמוטריץ'.
הוא מכיר את היכולת של נתניהו ברגע האחרון למשוך את בלם היד.
אני נוטה לחלוק עליך כאן, אני גם חושב שזה יותר פסקת סמוטריץ', זה כדי לרצות את הסמוטריץ' עם הרעשנים והקולנים. יריב לוין עשה צעד אחר. יריב לוין, ב-4 בינואר 2023, הפציע בשעת ערב, ופתאום הודיע שהוא בעצם הולך לקדם רפורמה...
לא פתאום, זה היה ערב החלטת בגץ בעניינו של דרי.
של אריה דרי, נכון, של חוק דרי אחד, מה שנקרא, שנפסל. שהוא הולך לקדם את התוכנית המשפטית שעד אותו ערב אף אחד בקואליציה בכלל לא שמע עליה. לא דיברו, לא ידעו, לא היו מוכנים לזה. זה היה המהלך המשמעותי של יריב לוין. הדבר הזה שהקראת בהסכם הקואליציוני זה כדי להרגיע את כל הסמוטריצ'ים ואת כל הבנגבירים ואת כל הרוטמנים.
אבל זו התשתית, זה הדבר שליקד את הקואליציה הזו.
יריב לוין מספיק חכם כדי לדעת שאפשר את הנייר היפה הזה שכאן הקראת לקחת ולעטוף את הדג, מה שנקרא. בסדר?
טוב, תשמע,
זה כלום ושום דבר.
אני חושב שנחשף וברור וידוע היום שהייתה פה השתלטות עוינת במובן של מיעוט על רוב של הציונות הדתית, בן גביר וסמוטריץ', על הממשלה ועל המדינה, עם תוכנית שלמה, גם לטפל גם בצד החוקי כדי שיאפשר את כל המאוויים שלהם, ואחר כך בדברים המהותיים עצמם, שצריך את החוק בשביל לעבור אותם, ממדינת הלכה ועד סיפוח השטחים וטרנספר ומה לא. זה נחשף. הדבר הזה יכול להימשך? יכול להיות שאנחנו נמשיך להתנהל במדינה החבורה הזאת בסופו של דבר שולטת באוצר, במשטרה, באופן חלקי בצבא ובשטחים?
להערכתי, לא. אני לא רואה איך נתניהו ממשיך בדרך שבה התנהלו בממשלה במשך השלושה, ארבעה חודשים האחרונים. אני לא רואה כזה מצב. תקשיבו, נתניהו בסוף, 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 הוא לא בן אדם טיפש והוא לא בן אדם עיוור. מה, הוא לא מבין כאילו שמחלקת המדינה מתדרכת נגדו והמועצה לביטחון לאומי האמריקאית מתדרכת נגדו כל הלילה? הוא לא מבין שראש ממשלת בריטניה משפיל אותו? הוא מבין את הדברים האלה, הוא לא רוצה לאבד את הערך
מבין,
שלו.
הוא מבין, אבל אז הוא שומע את הבן שלו מאשים את ארצות הברית בליבוי כל המחאה.
כן,
ואז
וה-CIA שמעורב כאן.
וה-CIA שמעורב, ובאים ה-CIA וארצות הברית ואומרים, תגיד לי, התחרפנתם לחלוטין.
ולכן מה שהיה
שקר
אומר...
מוחלט, וזה באמת שקר מוחלט, איך ממשיכים מפה בכלל?
ולכן אני לא רואה את נתניהו ממשיך באותו הקו שהיו שנראה בחודשים האחרונים. עכשיו, מה יהיה זו שאלה
זה נראה, אבל...
אני לא יודע איך זה נראה.
אופרטיבית היום, כל מה שנתניהו עושה, הוא מנסה לייצב את זה כדי לוודא שאף אחד לא זולג לו מתוך הממשלה.
לא, זו שאלה אדירה איך זה יראה, כי אני לא יודע, אני לא יודע איך זה יראה. הממשלה שיש לנתניהו לא תשנה את פניה. כלומר, בצלאל סמוטריץ' יישאר בצלאל סמוטריץ', איתמר בן גביר יישאר איתמר בן גביר, שמחה רוטמן יישאר שמחה רוטמן, אין לי ספק בכלל. עכשיו, איך נתניהו מתנהל בתוך הדבר הזה, לא ברור. ולכן, אני אומר שדה פקטו, דה פקטו, דה פקטו, הממשלה של נתניהו נפלה. זה לא אומר שיהיו בחירות, זה לא אומר שאנחנו הולכים לבחירות.
שבא, לפחות לפי קווי יסוד, ברור שהיה לה, אתה יודע, כמו של הממשלה הקודמת, הייתה מטרה אחת, להוציא את נתניהו מלשכת ראש הממשלה, ולהקים ממשלה, ולשם כך, אגב, התפשרו על הרבה מאוד דברים. הממשלה הזו הוקמה על זה שהמנה העיקרית שלה זה באמת אותה רפורמה משפטית שאנחנו קוראים לה הפיכה משטרית. עכשיו, כרגע הדבר הזה יורד לצד. אנחנו לא יודעים איך באיזה צורה הוא יקבל ומתי וכו'. אבל האם זה הדבר היחידי שבאמת איחד בין החבורה הזאת, או שגם הרצון להיות בשלטון ולקדם מיליון דברים אחרים?
כסף, כסף, כסף.
לא כסף ולא זה. תראו, חבר'ה, זה דבר נורא נורא פשוט. אני מזכיר לכם שאבי מעוז, אדם שהגיע מישיבת הר המור, ישיבה עם כמה מאות בודדות של מאמינים, פתאום מצאת עצמו חבר כנסת, שאיתמר בן גביר, שלא הצביעו לו אנשים, והוא לא עבר את אחוז החסימה פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, פתאום מקבל שישה נציגים בכנסת, ושר לביטחון לאומי. עליית כוחות בשיחות השוליים המטאורית בתוך כנסת ישראל, שהתבטא בבחירות האחרונות, זה ההישג הכי גדול שלהם, ואת זה הם לא יוותרו על זה בחיים, ולכן אני גם אומר, אף אחד מחבורת הפחדנים העלובים האלו לא ירים את האצבע על פיזורה של הכנסת. הם בחיים לא יגיעו להישג שהם הגיעו אליו. ולכן אנחנו הולכים כאן לאיזשהו, כמו שהיינו על סף משבר חוקתי, שלא היה ברור מה היה קורה עם הממשלה מחוקקת ובגץ פוסל, אנחנו הולכים כאן לאיזשהו משבר פוליטי שלא ברור איך האירוע הולך להתנהל. לא ברור מה יהיה, לא ברור איך נתניהו יתייחס לבייס שלו, איך נתניהו יתייחס לסמוטריצ'ים שלו, איך סמוטריץ' יתייחס לנתניהו.
אגב, גם לא ברור אם הליכוד, אחרי האירוע הזה, אחרי האירוע עם גלנט, אם הוא נשאר מפלגה שבאמת כולם מצייתים למנהיג העליון, או שמתחילים לבצר סיעות, תתי סיעות בתוך המפלגה, עם אנשים שמתחילים להרגיש שזה סופו של נתניהו,
ואפשר כבר להריח את הכל.
ניר ברקת מתחיל להריח הזדמנות?
לא, אבל מה זה להריח הזדמנות?
ניר ברקת רוצה להחליף את...
אבל אתם לא חושבים שזה חבורה של סמרטוטי רצפה? מה, כי הם הוציאו הודעה? כי הם הוציאו הודעה שהם מגבים את נתניהו אם הוא יחליט לעצור את החקיקה?
לא, אבל גם סמרטוטי רצפה ברגע מסוים מזהים חולשה, ויכול להיות שבזה הרגע שהם מזהים את החולשה, אז הם אומרים, טוב, אז בוא, אם אנחנו 5, 6, 7 אנשים שחושבים קצת אחרת, ואנחנו לא רוצים שבבחירות הבאות סמוטריץ' ובן גביר יקבלו 20 מנדטים, אז זה הזמן להשמיע את קולנו, להתחבר גם אולי לחלק אפילו מהציבור הישראלי, אפילו הימני, המתון, השפוי וכו', ולבוא ולהגיד, בוא, אנחנו לא באמת רצינו ללכת עם המשיחים האלה, לא הייתה ברירה, אבל אנחנו מסתכלים חזרה למרכז הישראלי.
אני לא חושב שהליכוד יתפצל עכשיו, כלומר שבמהלך הכנסת ה-25 הליכוד יתפצל, אבל אני חושב שדי ברור שאנחנו הולכים לקראת, בעתיד, לקראת פיצול של הליכוד לבין 2-3 קבוצות. קבוצה אחת, זה כל קבוצת יאיר נתניהו של הטלי גוטליבים והגלית דיסטל אטבריאן ושלמה קראי וכל האנשים האלו. קבוצה שנייה זה יואב גלנטים, ושוב פעם, ניר ברקת
יואב גלנטים, זה כרגע נראה לי רק יואב גלנט, לא ראיתי מי הלך איתו אתמול.
בדיוק, רציתי להגיד, יואב גלנטים, אבל באמת כל הניר ברקתים האלו, ומאוד היינו מצפים ממנו שיגיד איזושהי אמירה, אני יודע מה, כזה דיכטר וכל האלה, הם לא מעיזים לעשות את הצעד, אבל איזושהי קבוצה שתהיה במחנה הימין, ברור לי.
כמה אנשים יש במחנה יריב לוין?
יריב לוין זה איזושהי קצת אקס-טריטוריה. אני חושב שיריב לוין זה הקבוצה השלישית שהתכוונתי להגיד, וזה נתניהו, שזה כאילו עדיין הזרם המרכזי בליכוד, שמצד אחד הוא לא בתרללת המוחלטת של יאיר נתניהו, ומצד שני הוא לא בממלכתיות של יואב גלנט.
יריב לוין אולי לא בתרללת של יאיר נתניהו, אבל הוא הוכיח פה איזה, לא יודע, איזה אטימות טוטלית עד הרגע האחרון, חוסר הבנה של המציאות ומוכנות ללכת באמת לשרוף את המועדון.
חד משמעית.
אז זה אולי תרלולת במשקפיים ועניבה, אבל זה עדיין תרלולת שקשורה למי שרוצה להנהיג ציבור. צריך להבין גם את רחשי הלב של הציבור. צריך להסתכל, צריך לראות מה קורה, צריך להבין את הסכנות לכלכלה, לביטחון, לחברה וכו'.
אבל יריב לוין משוכנע שהוא יהיה ראש ממשלה. יריב לוין רוצה להיות ראש ממשלה.
כן.
כן. כן, הביא גידי וייץ באחת הכתבות לפני לא הרבה זמן, ציטוט של יריב לוין מתוך העדות הפתוחה שהוא נתן בתיק, נדמה לי שזה היה 4,000, אבל אני כבר לא זוכר, אולי זה היה 2,000. נדמה לי שזה היה בתיק 4,000, שהוא אמר לחוקרים שהוא רוצה להיות ראש ממשלה.
זאת אומרת, אתה מתאר פה בן אדם שמבין שאין לו את הקריזמה להנהיג ולהגיע להיות ראש מדינה, ראש ממשלה בדרכים רגילות של להוביל מפלגת שלטון, אז הוא בעצם יוצר מנגנון משפטי של דיקטטורה, ואז הכל יכול להיות?
אתה אמרת, יש איזושהי הגה בליכוד שמחזיק בישראל קאט, שמחזיק ביריב לוין, שאומרים, אנחנו לא יכולים להיבחר, אנחנו
נן אלקטבל. יש קריזמה של קופסטונה.
נכון, נכון.
לא, אבל זה יכול להיות שהמשקל, להבדיל, כן? כחלון בזמנו הביא הישג גדול ברפורמת הסלולר, ואז ביבי אמר, תהיו כחלונים, והוא גם על בסיס הדבר הזה הביא אחרי זה 10 מנדטים.
אבל לכחלון יש איזשהו צ'אר.
לא, רגע, יכול להיות שלוין אמר, כדי שאני אהיה באמת מועמד רלוונטי, ריאלי, לרשת את נתניהו, צריך להביא לימין חתיכת הישג. עכשיו, אם הוא היה מביא את הדבר הזה, אז באמת בימין היו הופכים אותו להרבה יותר גדול ממה שהוא.
אבל יש גם שרים בליכוד שמשוכנעים שמטרת העל, שוב פעם, זה קצת קונספירציה, אז אני אגיד את זה בעדינות, אבל יש שרים שאומרים, אמרו לי בשיחות, יריב לוין, אנחנו משוכנעים שהוא רוצה לרשת את נתניהו בצורה פרוצדורלית, בצורה טכנית. הוא ניטרל את אריה דרי, הוא העביר את החוק ככה שבוודאות הוא ייפסל בבגץ, ואריה דרי יצטרך לצאת מהממשלה, אכן יצא מהממשלה. הוא דוחף את נתניהו להתערב ברפורמה המשפטית, כדי שהיועצת המשפטית לממשלה תוציא אותו לנבצרות, לא משנה שכבר עבר חוק הנבצרות, וזה אני מדבר איתכם על שיחות שהתקמו לפני כמה שבועות, והוא עושה את כל זה כדי לרשת את נתניהו מבלי לצאת לבחירות.
זה אנשים שלא בליכוד אומרים את זה?
אנשים בליכוד.
זה משהו מאוד מקביליסטי.
זה אמרו לי שרים בליכוד, שוב פעם, אני לא חותם על הקונספירציה הזאת, אני לא לוקח על האחריות, אבל אני רק אומר, כן, זו עמדה שקיימת בתוך הליכוד. אני באמת תופס את הראש, ותשמעו, אנחנו כאן בשיחת מיקרו וזה, אבל אני באמת חושב שאנחנו בפני תהליכים עצומים. אתם ראיתם היום מחזה שאני לא יודע, אני לא חשבתי שאני אראה אותו. ראשי המשק שיושבים בבית ההסתדרות,
כן, זה
ביחד
גדול,
עם ארנון
זה
בר
גדול.
דוד. עכשיו, אני חושב שחייבים במתותה להגיד על זה מילה, בסדר? האירוע של הרפורמה המשפטית זה אירוע אחד נקודתי, כנראה שאנחנו נמצאים כבר מאחוריו, אבל השלכותיו לאורך טווח הן השלכות היסטריות.
קשה אפילו לצפות את כולן, ברור.
אני חושב שזה הולך להיות שינוי טקטוני במדינת ישראל. אני חושב שמדינת ישראל הולכת ליטות כאן שמאלה, גם בפן המדיני, שזה פחות לענייננו, אבל גם בפן הכלכלי. התמונות שראינו בעיניי הן לא יאמנות. לא יאמנות לראות את ראשי המשק.
אני רוצה להגיד לך, אלנה, זה רק מילה אחת שהיא חשובה בעניין הזה. אתה מדבר סוציאליזם, ימין, שמאל, אני חושב שדווקא מה שקרה פה זה דבר אחר. יש פה ממשלה שמרגע שהיא מונתה, כל מה שהיא רצתה זה לקחת לעצמה עוד כוח, ועוד כוח ועוד כוח על חשבון מערכת המשפט, על חשבון המשטרה, על חשבון הצבא, על חשבון
ועדי
עובדים, על חשבון הכלכלה.
והיא נתקלה במגבלות הכוח בצבא, בהסתדרות, בכל הגופים הרלוונטיים פה, וכרגע זה משחק של כוח. מתוך זה יכולות לצאת מפלגות חדשות, תפיסות רעיוניות ומדיניות חדשות, אבל כרגע זה היה משחק של כוח ומגבלות
כוח, וזה שמשדרים, אבל זה שארנון בר דוד נועם ומשדרים אותו בשלושה ערוצים בשידור חי, ויושבים חמשת מנכלי הבנקים בישראל ומריעים לו בכפיים סוערות, זה שינוי ענק.
ויושב ראש ועד רשות שדות התעופה, שהוא איש ליכוד.
לא, אבל עזוב את זה, אבל עזוב את זה, אבל יושב שם הראל ויזל ויושב שם משפחת עופר ומשפחת שטראוס וכל ראשי הבנקים, זה מטורף, ומוחאים כפיים ליושב ראש ההסתדרות.
מה אכפת להם למחוא להם כפיים? זה לא העניין.
אבל זה דברים שישנו, מה? זה לא מחלחל? אתה חושב שזה לא מחלחל? אתם חושבים שזה לא מחלחל?
בר דוד הוא לא באמת האויב של הראל ויזל. הראל ויזל יש לו מאות חנויות, זה לא מעניין אותו.
ויזל מפסיד היום. ויזל מפסיד היום מיליוני שקלים של הכנסה.
כל הכבוד.
כל יום שהחנויות שלו סגורות, זה עולה לו הרבה כסף. זה לא בקלות הוא מקבל את ההחלטה הזאת.
מסכים, מסכים.
הוא
אגב, חולצה שלא קנית היום, אתה יכול לקנות אותה מחר. להבדיל ממה?
טיסה
שלא טסת היום.
זה לא עובד ככה. היה להם פוטנציאל.
להבדיל מחדר מלון שלא ישבת פה היום.
אם היו שולחים את כל העובדים והתלמידים לחופש, או לחופש במרכאות, אבל לשביתה, ומשאירים את הקניונים פתוחים, אז הם היו עושים את המכה של השנה. עכשיו, הם סוגרים, זה משמעותי, והאיחוד כוחות של של, של גם הקפיטליסטים וגם הסוציאליסטים לצורך העניין, זאת אומרת, מעסיקים ומועסקים ביחד כנגד הדבר הזה, אני מסכים איתך לחלוטין שזה אקט דרמטי של, של, של משיכת המדינה לכיוון, יש כמי שיקראו לזה כיוון שפוי, אבל לכיוון ליברלי.
אני חושב שזה עניין יותר פרסונלי, בסדר? זה הכוכבים העכשוויים שפתאום מתמזגים עם הכוכבים של פעם. זה כאילו כל המנכלים של חברות הטק שאנחנו מסתכלים עליהם והם נורא מגניבים וכל אחד רוצה להיות איזה סטיב ג'ובס כזה.
שהם דרך אגב שלחו את כל העובדים שלהם לחופשה
ותפסו קו ראשון, אבל ופתאום
בתשלום,
ופתאום הם מוצאים את עצמם בבית ההסתדרות, כאילו לצד ארנון בר דוד. אני חושב שזה דברים שמשפיעים,
כי כשיש פה מציאות שהיא לא שפויה, יש פה מציאות שהיא לא שפויה, אז כוחות שהם שפויים, כל אחד מפה ואחד משם, בא ואומר, קורה פה משהו חמור.
וזה האירוע הכי חשוב, זה ההפסד הכי משמעותי של נתניהו באירוע אסטרטגי.
איחוד השפויים.
נתניהו
שישראל התחלקה לישראל השפויה וישראל
לא שפויה. נתניהו גורם אובדן ערך עצום בימין. נתניהו גורם להליכה שמאלה של עם ישראל לדעתי, גם בהיבט הכלכלי וגם בהיבט המדיני. ההיבט הכלכלי הרחבנו, דיברנו, גם בהיבט המדיני.
זה יש עוד מוקדם, אני לא חושב שזה שמאלה בהיבט המדיני.
אז אני אתן לך,
בכלכלי. אני חושב
לך
שהעניין של ליברלים מול אנשים כוחניים.
אני אתן לך כן, במשפטון.
הליברל הולך הרבה פעמים סוציאל ליברל, הוא צודק.
לא, אני אתן לך במשפטון למה אני חושב, אירוע חווארה היה אירוע מאוד משמעותי. אירוע חווארה כאשר נתפס כאירוע איזשהו טקטי נקודתי, חמור, נורא והיום וזה, אבל אירוע נקודתי, בסוף שרפו נגמר, הוא אירוע הרבה יותר משמעותי בעיניי. הייתה התמזגות בין הסמוטריצ'ים ובין גבירים, שלא גינו את חווארה, ואפילו קצת עודדו בחצי לשון, לבין זה שהם אלו שחתומים על המהפכה, שהם אלו שמובילים את המהפכה הזאת. ואנשים זיהו את זה כהיינו אח, הם זיהו את אותם סמוטריצ'ים ואת אותם בין גבירים, גם כמובילי המהפכה שהורסת את המדינה, וגם כשורפי הכפר בחווארה. ולכן, יש כאן איזושהי התמזגות מאוד מאוד משמעותית. אני חושב שכל מפעל ההתנחלויות הולך לחטוף מכה מאוד משמעותית. אני חושב שכל
האמריקאים פה לא יהיו סלחנים.
לא, אבל אני מדבר איתך על עם ישראל. אני חושב שאנשים הולכים לזוז בעמדתם. אנשים עזבו רגע שכאילו יש כאן מחנה שלם שהתעורר ופתאום בונה לו איזושהי אידיאולוגיה שמבוססת על רעיונות ולא רק על אנשים וכן ביבי ולא ביבי וכולי. יש כאן איזשהו שינוי מאוד משמעותי, גם בהיבט הכלכלי, גם בהיבט המדיני. אני חושב שעם ישראל הולך לזוז שמאלה. זה לא משהו,
זה אימור, זה עוד מוקדם. רק שאלה אחת לסיום, מיכאל. מסגרת, בוא נאמר, ממש מילה על האופוזיציה. יש לנו את גנץ ואת לפיד, והם
שווים ממש מילה, זה בסדר.
לא, לא, אבל כרגע הם יושבים בצד, ומה הם אומרים? בוא ניתן לממשלה הזו לקרוס.
כן, מוחאים כפיים. מה הם יכולים להגיד? מה זה משנה? נגיד בני גנץ יגיד איזה דבר כזה, דבר אחר. מה כבר הוא יכול? אני לא יודע, מה אתה מצפה מבני גנץ?
לא, אני שואל מה יקרה עכשיו, משום שהמחאה, שהיא לחלוטין לא של פוליטיקאים, זה מחאה של ציבור שיוצא, יצרה פה איזו אנרגיה באמת מאוד גדולה. והשאלה, יש פה שחקנים פוליטיים, והשאלה אם השחקנים האלה, יש להם איזו תוכנית פעולה, איך משתמשים באנרגיה הזו, כדי לעשות מה?
אבל הולכים עכשיו לבחירות?
לא הולכים.
אז בגלל שלא הולכים עכשיו לבחירות, אז זה פחות משמעותי. אז נגיד בני גנץ מזנק בסקרים.
אתה רואה אבל תסריט שבו הם, לא יודע, בערבוב קלפים מחדש נכנסים לממשלה עם נתניהו?
קשה לי מאוד לראות את זה. אני לא רואה את בני גנץ אחרי כל הטרפת הזאת שהייתה כאן בשבועות האחרונים נכנס לממשלה, כדי שבני גנץ ייכנס.
אלא אם זה לא נתניהו. לא, אני יודע, אף אחד לא.
האלה הכי משמעותי.
אבל אם זה יריב לוין.
לא יודע, אבל הבנתי למה אתה מתכוון, מה שנקרא. אני קשה לי מאוד לראות את זה, אבל אי אפשר לדעת, זה הכל הרי תנועות טקטונים כאלה.
תשמע, אני די משוכנע שיאיר לפיד ואחרים מסתכלים על הגיבורים החדשים של המחאה, ויש להם איזשהו צד בבטן שקצת מתכווץ.
כל השקמה ברסלר ואני יודע, רואי נוימן האלה.
יש רגעים שבהם שקמה שווה איזה 6 מנדטים.
שקמה ברסלר כרגע רצה לזה, היא לוקחת ליאיר לפיד איזה...
בסדר, חברים, לי נראה שאנחנו נצטרך לנתח עוד את האירוע הזה.
לא נתערב איך השמאל מחלק את המנדטים שלו.
לא, אבל אנחנו נצטרך לנתח עוד הרבה מאוד דברים שקשורים למרואות האלה בתקופה הקרובה. אנחנו כמובן נעשה את זה. מיכאל, תודה רבה.
תודה, מיכאל. שלום לאסה ססון.
שלום איתן וסמי.
אתה בבורסה שלנו. אתמול ב3:30 בלילה, אחרי שעזבתי את המחאה ואת המדורות בדרך איילון.
קנית מניות?
לא, אבל...
קנית דולרים?
אבל גם לא.
מחרת דולרים?
גם לא. אבל הקשבתי לרדיו, אני באמת אפילו לא זוכר איזה תחנה זה היה, והשדרנים
שם... גלי ישראל.
לא. והשדרנים שם אמרו ש... איזה בלגן, איזה כאוס יש שם, ועכשיו ברור שמחר בבוקר תהיה קטסטרופה בבורסה. ואני צחקתי, כי זה הרי אי-הבנה של 180% בדינמיקה של, אז, של, אז, של, אז של בורסה. לכאורה אתה רואה את הדמות
אז,
של...
אז...
שריפות במרכזי ערים ומטרופולות.
תן לי להגיד לך מה שלח לי.
זה לא טוב לניירות ערך.
מה שלח לי בשעה 2 לפנות בוקר.
ולאי ודאות, נכון?
אז בוא אני אגיד לך
מה... אבל אני כבר ידעתי שזה לא מה שיקרה.
אבל יש הבדל בין הפרשנות של 9 בערב, דקה אחרי הפיתורים של גלנט, ובין הפרשנות של 11 בלילה, שעה אחרי שכבר אנשים יוצאים לרחובות.
בוא אני אגיד לך איתן מה שלח לי בשעה 2 לפנות בוקר, אחרי שראיתי איך כביש אחד נחסם לא רחוק מביתי. מה שלח לי חבר, שהוא איש השקעות, מנהל השקעות באמת מהטובים בזה.
מה, תמכור, תמכור?
הוא שלח לי ככה. הדולר יגיע, יגרד את ה-3.7, הבורסה תרד. היום בבוקר, היום כאילו במהלך המסחר, כבר ה-SMS היה, טעיתי, מאמין במדינה.
בדיוק.
כל עוד ביבי, כל עוד ביבי, כל עוד ביבי, לא יחרב את הכל.
מה המקצועו של האיש שכתב לך?
הוא מנהל השקעות.
אוקיי. אז אני מנהל השקעות יותר טוב מהמנהל השקעות.
למדנו משהו על מנהלי השקעות.
בדיוק. אבל מאחר שאנחנו קצת מטרללים פה את המאזינים שלנו, תספר להם מה קורה בבורסה.
בורסה עולה כרגע 2%. האמת שמהרגע שכבר הובהר שה... כנראה תהיה עצירה בחקיקה, אנחנו עוד לא אומרים, יש עצירה, כי עוד לא, זה עוד לא נאמר בקולו של ה... וכולם ממתינים. הבורסה עולה 2%, הדולר, אותו ברומטר, מה שהפך בתקופה, אחרי שכבר נפטרנו ממנו כשהוא ברומטר למשהו במדינת ישראל, הוא חזר להיות בתקופה האחרונה ברומטר לעצבנות הפוליטית, הדולר נחלש בכ-2%, 3.55, משהו כזה, וכל הבורסה, אתה מרגיש אותה מחזורים סביב המיליארד, כלומר מחזור מכובד, אבל עדיין לא מה שהיינו מצפים, צפירת הרגעה למה שהיה בתקופה האחרונה, וכולם פשוט באמת מחכים לראות מה, שבאמת האם זה נגמר, או שאנחנו רק באתנחת לקראת העתיד.
זאת אומרת, הבורסה שמחה, בואו נגיד את הדבר המובן מאליו לשלושתנו, הבורסה שמחה כרגע ועולה, גם שוק המטח, השקל מתחזק, וגם המניות הישראליות מתחזקות, אחרי שהם ירדו במונחים של כמעט 20% מול שאר העולם במצטבר, פתאום חוזרים מתוך תקווה ואמונה, אופטימיות זהירה במרכאות של הסוחרים, שהאירוע של ההפיכה המשטרית הולך לפחות להידחות או להתבטא. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, קדימה, איזה סוג של דינמיקה זה יכול להיות? נגיד שהבורסה חושבת עכשיו ש... כמו ששקמה ברסלר מבקשת, שזה ממש נגנז. זאת תהיה, זה יהיה הנרטיב שנקבל עד סוף היום. אז היא צפויה להמשיך לעלות בצורה משמעותית?
השאלה מה יקרה עכשיו, זאת השאלה הכי קשה של מנהלי השקעות עכשיו.
כי יש לנו עדיין 18% לחזור לממוצע הבינלאומי.
חכה, אני לא צריך להבין, העולם לא נמצא באיזשהו אופוריה כלכלית.
זה נכון, אבל אני משווה,
אתה יודע, או שהכל happy, ממש לא.
אני משווה לשוק באמריקה.
צריך להבין שכרגע המנהלי השקעות, ובטח המנהלים הגלובליים, מנסים להבין מה קורה במדינת ישראל. עד עכשיו ישראל הייתה מדינה דמוקרטית. הכללים היו ברורים. אתה לא יכול לפגוע לי בנכסים הפיננסיים שלי, אתה לא יכול לפגוע בי, אם אתה פוגע בי יש בגץ, בגץ הוא עצמאי, כל זה היה ברור. ברגע שהתחילה ההפיכה המשטרית הזאת, שהרערה למעשה את ה... ובוא לא ניתה, המשקיעים הזרים או הכסף הזר, לא מעניין אותו אם בישראל תהיה דמוקרטיה או דיקטטורה.
לא, הבורסות זה דבר ציני.
ממש לא, הם רוצים לדעת שאתה לא תפגע לי בנכס הפיננסי שלי, ואם יש לי בעיה, אני אקבל סעד ממערכת שהיא מערכת הוגנת ועצמאית. משהו שההפיכה המשטרית למעשה הייתה פוגעת בדיוק בנקודה הזאת. כתוצאה מזה קרו שני דברים. פעם ראשונה באמת ראינו את המשקיעים הזרים יוצאים החוצה, ופעם שנייה, משהו שקצת פחות דיברנו עליו, הופיעו בהמון הסכמים של כל מיני חוזים בין ישראל לחברות זרות, סעיף מאוד קטן ומאוד זניח, סעיף שאומר איפה הולכים לדון במידה ויש אירוע משפטי כזה או אחר. האם זה יקרה במדינת ישראל, מה שהיה עד להפיכה המשטרית, או שמה אנחנו נדון בזה בבית משפט אחר. כתוצאה מזה, לא מעט חברות ישראליות מצאו את עצמם חותמות על סעיף שבו נאמר שהדיון יהיה סביבה, לא במדינת ישראל.
למעשה חברה חדשה שנפתחת בדיוק. היום, בהינתן שיש לה משקיע מחול, הוא כבר דורש... אתם לא תהיו רשומים ברשם החברות הישראלי.
פה אבל יש נקודה
הישראלי.
מאוד חשובה.
אתם צריכים להירשם בדלאוור בארצות הברית.
כן, רגע, שנייה, בעניין הזה אני חייב לחדד פה. יכול לבוא ראש הממשלה היום ולהגיד, אוקיי, אנחנו יורדים מהדבר הזה, אבל הוא יכול להגיד את זה במגוון דרכים.
בדיוק,
אפשר להגיד,
לגמרי.
אחרי החג נמשיך, נעשה, נחשוב, נתייעץ. אני חושב שכל עוד זה לא, האיום הזה לא מוסר לחלוטין, אתה עדיין משאיר קצת את המשקיעים,
אם היה ברור שאנחנו, יש פה מערכת משפט, שיש איזושהי מגבלה,
רק חוזרים לאיפה שהיינו לפני,
איזושהי מגבלה כזאת או אחרת עליה, אבל לא מאיימת על עצם עצמאותה, לא מאיים שום דבר גדול, כמו שעם האיום של ההפיכה המשטרית.
לכן, אם הוא מחליט, לכן אם הוא יודע בתוך תוכו, שהדבר הזה כבר לא יקרה, לא יקרה, הוא לא יעשה את זה, אני חושב שהוא צריך להודיע את זה. ברור לי שהוא פועל מתוך אגו ויוקרה ונרטיב ותמונות ניצחון ותמונות הפסד וכדומה.
להגיד את זה...
אבל אם אתה רוצה לתת ודאות לשווקים ורגיעה בשווקים...
אבל זה לא מה שהוא רוצה.
סמי, כדי להגיד כזה דבר, אתה צריך להודות שמה שעשית בשלושה חודשים האחרונים, זה מחיקת הערך של למעלה מ-92 מיליארד שקל מכספי החוסכים של מדינת ישראל. כאילו זה מספר מטורף. אתה עשית את זה ומה יצא בסוף? כלום.
לא, היה שמח לעשות את זה, אבל מול זה יש לו את הקואליציה שלו לתחזק.
בדיוק.
זאת אומרת, אם הוא אומר דבר כזה, אז הוא...
זה הודעה בכישלון ובמחיקת ערך שסמי, אנחנו דנו פה בין שלושתנו על לא מעט הסדרי חוב ומחיקות שווי.
אבל זה דילמה בין 92 מיליארד לבין אולי 200 או 300, אם אתה ממשיך לשים את הדבר הזה עם קרני הדילמה.
אני מסכים איתך לגמרי, איך אמר קלאוזוביץ, לשפד את המגן על קרנות הדילמה.
כן, זה נשאר.
זה נוצר מצב שהוא יצטרך לקבל החלטה מאוד מאוד קשה.
תראה, לי ברור שהוא פועל כרגע רק בשאלה איך הוא מייצב את הממשלה שלו, והשאלה מה תהיה התשואה בקרנות הפנסיה שלנו.
זה לא מטריד אותו בכלל.
לא מטרידה אותו.
ממש לא מטריד אותו.
כן, ובדולר מה קורה בעצם?
עכשיו, הדולר מהסף הפך להיות באמת ברומטר לעצבנות הישראלית. כמו שהיה פעם לפני מלא מלא שנים, כשכל אירוע ביטחוני היה מקפיץ את הדולר, כל אירוע בזה היה מוריד את הדולר, חזרנו בדיוק לאותו פרמטר, רק שהוא שינה גוון, במקום ביטחוני זה הופך להיות פוליטי. גם פה יצפו לראות שתהיה לנו רגיעה פוליטית, שבאמת אנחנו נכנסים לאיזשהו פאטרן שאפשר להבין אותו, שאפשר לנתח בצורה רציונלית את המהלכים של הממשלה, ובאמת לחשוב ש נעשה פה מהלכים שהם מהלכים רציונליים מבחינה כלכלית, כמובן שמטרתם לעשות טוב לכלכלה ולא לפגוע ברק, כי בא לך לפגוע, כי אתה רוצה להתנקם במישהו שהוא לא מהמחנה הפוליטי שלך, מה שאנחנו למעשה רואים בתקופה האחרונה.
כרגע הדולר יורד, האמת שהוא יורד כבר כמה ימים בעולם, אבל הוא יורד בגלל האירועים.
כן, רק אצלנו עלה.
כן, כן, נכון. אז בגלל האירועים של השעות האחרונות, הוא עולה בצורה משמעותית, נשחק כרגע ב3.55 שקלים, אגורות, זה פחות ממה ש... זה יותר ממה שהיה, ואני דיברתי עם לא מעט סוחרי מטבע בשבוע שבועיים האחרונים, ורובם אמרו לי שהיה וההפיכה המשטרית נגנזת בצורה פורמלית והרמטית, תוך זמן מאוד קצר השקל יחזור לרמות של בין 3.30 ל-3.40 אגורות. עכשיו, כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה, אבל זה דעתם. זו דעתם.
כמובן, אחרת זה לא המסחר במתח, וכולנו יודעים שמסחר במתח זה המסחר הכי תנודתי, הכי ספקולטיבי, והכי עם האנדרנלין הכי כן. חזק למי שנהנה מהריגושים האלה של מסחר. אבל זה, כמובן, עכשיו צריך לזכור עוד דבר אחד, יש עכשיו מתחילות את הצד השני של המפה, את הצד של הימין, לראות שהוא נכון, מתעורר נכון. ולראות לאן זה יוביל אותנו. מה שצריך לעשות זה באמת לנסות להרגיע את כולם ולנסות להגיע לאיזושהי...
לא, אבל זה החשש שלי, שלא יהיה פה... יהיה פה, אתה יודע, איזה קירור כלשהו של האווירה וחגים עכשיו ועניינים וכולי, אבל עדיין תישאר פה עננה ונשאר פה הרבה מאוד טעם רע. עד עד שהטעם הרע הזה יתפוגג...
זה שנים.
זה הרבה שנים. יש פה אפטר טייסט כזה שאתה,
זה,
אתה יודע...
זה לא רק זה, סמי גם...
אתה עוד רוצה להבין מה אכלת בדיוק פה, כן?
סמי, רק צריך לזכור שגם המשקיעים הזרים לא כל כך מהר יחזרו ברגע שהכל פה ירגע.
ברור, זה לא
הם מבחינתם, כן. הם מבחינתם, ישראל הפכה לסוג של מדינה שצריך לשים אותה...
יש פה כוכבית,
תחת צפורית, מגדלת, עם כוכבית מאוד גדולה, ולא כל כך
וזה מזכיר לנו שכלכלה ובורסה בסוף בסוף הם תמיד איכשהו קשורים חזק מאוד לפוליטיקה.
לגמרי.
והתרגלנו לתקופות שהטריק במסחר היה לפענח בין השורות של דברי הנגיד, או להבין מה קורה במדינות אחרות, או וכן הלאה. עכשיו המשחק הוא פוליטי. מי שחושב שהוא יודע איך הפוליטיקה תהיה בעוד שבוע, שבועיים, ומוכן לשים את כספו על האימור שלו, אתה יודע, זה כמו להגיד, לא שלחת, אז לא זכית.
לא מילית, לא שלחת, כן.
לא מילית, לא שלחת. היום זה אחד לאחד. הנוסחה חד משמעית.
כן, צריך גם לזכור שיש פה...
אם אנחנו חוזרים לנורמליות, והרפורמה יורדת מסדר היום, אז השווקים הישראלים והנכסים הישראלים שלקומים בשקלים יעלו. אם זה שוב פעם יובן שיש פה עוד איזשהו תרגיל התחמקות, ואנחנו נקבל את זה או מיד או בהמשך בשיטות סלמי וכן הלאה, אז עוד פעם אנחנו נתחיל את אותו תהליך של שחיקה מתמשכת.
עכשיו צריך לזכור עוד דבר אחד, שהמשקיעים הגלובליים די למודי אכזבות בשנה וחצי האחרונות מהתנהלות פוליטית גלובלית, רוסיה, סין.
מה לעשות?
אתה יודע, אז לכן כשאתה מגיע למדינה קטנה כמו ישראל, אז בכלל אתה מוותר פה מראש על ההשקעה כאן ואומר, מספיק לה שני ג'יינטים האלה שמצאתי את עצמי תקוע עם נכסים ברוסיה או בסין, ואני לא יכול להוציא אותם בגלל כל מיני קפריזות של הממשל, מה אני צריך גם את המשוגעים האלה של המזרח התיכון?
ועוד רק הערה אחרונה לסיום, בימים אלה מקבלים בעצם כל המבוטחים בקרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, מקבלים את הפירוט של מה שהביצועים שעשו ב-2022, כולם יראו שהם הפסידו הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד כסף נגרע להם.
כי הרבה פחות.
כי התיקון ברבעון...
לא רק זה, כי המנהלי השקעות הישראלים הגדילו באופן משמעותי את ההחזקה שלהם בחול. כלומר, הם כבר צפו את כל הבלגן הזה והכינו למעשה את התיק. בנו אותו, נכון, אמרו, אם הסיכון במדינה גדל, אז אני אוציא את, אני אקטין את הסיכון במדינת ישראל, ואני אקח אותו במקומות אחרים בעולם. ארצות הברית, קצת אירופה.
וול סטריט בערך באפס מתחילת שנה, נכון? בסדר גודל.
נאסדק פלוס 12, S&P 500, 3% בפלוס. אנחנו במינוס 10 כזה, במונחים
שקלים. בכל מקרה, צריך לזכור, אנחנו בדרך כלל רגילים לדבר על כלכלה ועל נתונים ועל העתה וכסף וצריכה וכולי, וייצור ויבוא. אם ההפיכה המשטרית הזו יורדת מסדר היום, אפשר יהיה סוף סוף לדבר כלכלה נטו, אבל ייקח עוד הרבה מאוד זמן עד ש... התפזרו כל העננים מהדבר הזה.
אנחנו צריכים לזכור שבעולם יש צונמי כלכלי, המצב ממש לא טוב.
בדיוק, רואים את זה בגיוסים של ההייטק, שמאוד מאוד נחלשו.
אז כרגע אנחנו עוסקים מההפיכה שלנו, אבל הצונמי הזה שיגיע מהעולם, לא ישאיר אותנו יבשים.
בכלכלה ובפוליטיקה, ובוודאי בשניהם, חבל הזמן לדעתי לשאוף לקוות או לפנטז על איזשהו תוצאה סופית, סיום של המשחק, זה לא, זה מרגיש לנו כדורגל, אתה יודע, אתה נתת את המטאפורה הזאת לפני שעה וחצי, זה מרגיש שאנחנו נמצאים לפני פנדלים במשחק כדורגל במשחק הגמר. אני חושב שזה יותר, אתה יודע, מרתון.
כן.
לגמרי.
אסא ששון, תודה רבה לך.
בבקשה.
אז זהו, זו הייתה מדורה ככה קצת שונה של האינטרסנטים, בלי הפתיחים הרגילים שלנו, כי הימים לא רגילים, אז גם המדורה לא רגילה.
הימים לא רגילים, המדורה שונה והחיים שונים.
יש לנו עוד הרבה מאוד מה להגיד, אנחנו נגיד לכם את זה גם מחר, בטח נדע עוד כמה דברים שאנחנו לא יודעים כרגע.
בתקווה שנהיה רלוונטיים לעוד שעה וחצי.
בדיוק. וזהו, תודה רבה לך, איתן אבריאל.
תודה רבה לך, סמי פרץ.
ותודה רבה לנערה מלכין ומאיה בניסן שעורכות אותנו. ניפגש מחר, להתראות.
יום של שחר חדש.